אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון עכשיו ברדיו סול.
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון.
היום נערך בתוכנית את ורה מרגולין.
אני אודליה, וביחד איתי מגישים את השידור אור, ענבר, אלה, אילה, דני, אופק, תומי, יובל, אדם, אראל, שיר, אליה וגיא.
רגע לפני שנתחיל נשמע את השיר של ורה מרגולין בייסיק.
ta vestuna pas de chaleti sto mer lo pare con la festuna vale habiti to kata basic tes mi la taxi yesli 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 diploma baxi esa matrikata khashabt alamat ratit libnati ti baitrat lekha ta dalat to kata basic tes mi la taxi yesli 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 diploma baxi נראה לי רחוק, אולי כבר תלמר נשתוק, yeah This is not a game And it's not a bad film I don't give a damn If you think so יש לך דגה, דולס, מותק, בוא דבר הקיר תודה לך, לא תודה, יא נעים, אז תנביר רוח אבל אתה חסור לחרט עוד שאתה מכיר סורדש, דבר איתי במוצש וואי, וואי לא רואה פה מילים, סוטה וסטון פוזה של איתי, סתומר לא פרי כל הפספון בא לך ביתי, אותו כתר בייסיק תזמין לך טקסי יש לי, יש לי, יש לי דיפלומה באקסים איזה מצחיק אתה חשבת על אמת רצית לבנות איתי בית הראיתי לך את הדלת אותו כתר בייסיק תזמין לך טקסי יש לי, יש לי, יש לי דיפלומה באקסים
ביילה הבוקר מהקום הג'וקר אל תעשה לי פוזות בפנים של פוקר על מי אתה בא? גבר בליל הקבא? גבר
baby don't waste my time you better know it's a crime I'm a killing you're a fly don't fly far יש לך בגדול אז מותק בוא דבר מכיר תודה לך לא תודה יא נעים אז תנביר רוח אבל אתה חסור לחרט עוד שאתה מכיר וסטון פוזה של איתי סתומר לא פרי כל הפספון בוא לך ביתי אותו כתר בייסיק תזמין לך טקסי יש לי, יש לי, יש לי דיפלומה באקסים איזה מצחיק אתה חשבת על אמת רצית לבנות איתי בית הראיתי לך את הדלת אותו כתר בייסיק תזמין לך טקסי יש לי, יש לי, יש לי דיפלומה באקסים
ספרי לנו על השיר ששמענו.
אוקיי, אז השיר ששמענו זה שיר שהפקתי עם אודימן. לאודימן יש מספר שירים של ראפ עם הלהקת אפוקליפסה. כנראה יצא לכם לשמוע. הוא היה מפיק של האלבום הראשון. זה היה השיר הראשון של האלבום, שבו ניסינו ליצור הרגשה של אי-השגה, שאי אפשר להשיג אותי, שאני מאוד קשה עם אנשים, שלא... גברים זה לא העיקר בחיים שלי, שהעיקר שאני אהיה בולטת ואני אצליח בחיים. זה פחות או יותר מה שניסינו ליצור בשיר, זה לא היה מכוון למישהו ספציפית. וזהו, היו עוד שירים באלבום, הם לא יצאו. הוצאנו רק שיר שני שלו, היה קשור כבר לאודימן, On My Own, שעליו זה יותר דיבר כלפיי, שאני עושה דברים בזכות עצמי, ואיך אני עושה את זה, וכמה כוח יש לי לעשות את זה. וזהו, יש שם גם את הכינור, שיר מאוד נחמד.
ספרי לנו ולמאזינים מי זאת ורה מרגולין.
אוקיי, אני מגדירה את ורה מרגולין כבחורה מאוד מאוד חזקה, שעברה משברים, אבל כמה מהם, שמעולם לא ויתרה. היא עובדת מאוד קשה בשביל החלומות שלה, ועבדה קשה כל החיים עד עכשיו. והיא דמות שאפשר לקחת ממנה השראה להמון דברים קשים בחיים, שאפשר להתמודד איתם ולהתקדם מהם.
רשמת שיש לך אחים ואחיות מבוזרים בעולם. תוכלי לספר לנו על זה?
טוב, זה סיפור מעניין. את האמת שבגיל קטן לא ידעתי כמה אחים יש לי. הייתי בטוחה שמדובר ב4 אחים, פחות או יותר. לא ידעתי באמת מה המשקל של מה שאבא שלי היה עושה בחול. בערך בגיל 12 קיבלתי טלפון מסבתא ומאימא שיש לי עוד מספר אחים ואם אני מעוניינת לראות אותם. קיבלתי ככה כמה תמונות בוואטסאפ והבנתי את המשקל שנפח ל10 אחים, מלא אחיות, מלא אחים, מפוזרים, שאין לי מושג מי הם ואני לא יודעת אם הם רוצים לדבר איתי ומה הם עושים בחיים. זה היה השלב קצת ש... היה לי נפילה כי לא ידעתי מה לעשות עם זה, לא ידעתי איך לקבל את זה. יש לי 2 אחים בארץ, אח גדול ואחות קטנה באשקלון. יש לי עוד אחות גדולה בספרד, עוד 2 ברוסיה ועוד 3 באוקראינה. זהו, אני גיליתי את זה בין לבין, כן, לא ידעתי עליהם פרטים. התחלה קיבלתי תמונות, אחרי זה גילאים, הכל בא כזה מאוד מעורפל ומאוד לא ברור. הוא גם לא רצה להודות ברוב הילדים שלו, כי יש לו כמה... תעודות זהות, אז הוא ידע איך לשקר וידע איך לתמרן את זה ככה, שלא כולם ידעו כמה ילדים יש לו. גם עליי אנשים לא ידעו, כאילו אחים שלי לפחות, אולי עד היום הם לא יודעים, וזהו.
למה בחרת לנגן מכינור?
את האמת שזה סיפור מעניין. כשהייתי ילדה קטנה, בערך גילאי 4, אמרתי לאמא שאני ממש אוהבת מוזיקה. ביקשתי ממנה לשלוח אותי למקום שילמד אותי מוזיקה באופן כללי, כאילו לשיר, לנגן, לכתוב, משהו. והיה תוכנית מכינה כזאת בקונסרבטוריון, שהייתי הולכת לשם לרקוד, כזה כמו גן מוזיקלי, ומהריקודים האלה היינו שומעים שירים, מזהים תווים, ובודקים איך השמיעה שלנו, איך היכולות מוזיקה. ולאט לאט גילו שיש לי שמיעה אבסולוטית, ואני התחלתי לברר תוך כדי הקורס הזה מה מתאים לי ומה אני אוהבת, וסתם ראיתי כינור, זה היה נראה לי ממש יפה, ואמרתי, אני חייבת לנסות. ואחרי שאמרתי לאמא, אמא סיפרה לי שהיא למדה כינור, ועשתה לזה אקדמיה והכל, אז החלטתי שזה יהיה הדרך שלי, כי ראיתי שאמא עזבה את זה, אז אני רציתי להגשים את החלום שלה. וזהו, והמשכתי במכינה, לא ידעתי עדיין מה יקרה, ידעתי שאני רק בת 4 ואני לא יכולה באמת להחזיק כינור. אחרי בערך חצי שנה קיבלתי הודעה שהמורה בברית המועצות שלימד את אמא שלי באקדמיה, יכול ללמד גם אותי, והוא רוצה ללמד אותי, אבל יש לו תנאי, שבגיל 5 אני לא מחזיקה כינור. אני לומדת את זה על מקלות, והוא מלמד אותי את כל הטכניקה, ובגיל 6 אני מתחילה להופיע. מבחינתו, אני יודעת לנגן בכינור, גם אם לא נגעתי בכינור מעולם, אחרי שנה של לימודים אצלו. הסכמתי, אמרתי, אוקיי, כמה זה קשה יכול להיות. התחלתי לימודים ממש, כמעט כל יום היינו לומדים, הוא היה מלמד אותי על המקלות האלה, את התווים, הייתי שרה את מה שאני מנגנת, לא באמת ידעתי אם אני יודעת לנגן. ובגיל 6, אמא קנתה לי שמינית, זה כינור כזה, ממש פיצי, וניגנתי עליו כי הייתי ממש קטנה, הידיים שלי גם עד היום מאוד קטנות, והתחלתי לנגן, איכשהו הצלחתי לנגן, והוא אמר שאני מאוד כישרונית, וישר התחלתי קונצרטים כאלה של בחינות בקונסרבטוריון, ונכנסתי לתוכנית והייתי הצעירה ביותר בקונסרבטוריון. זהו.
מה זה מכינה לפני קונסרבטוריון?
אוקיי, זה בגדול לא קוראים לזה מכינה, קוראים לזה גן מוזיקלי. יש את זה גם בגילאים מבוגרים יותר, גם בגילאים קטנים יותר. זה כמו חוג כזה עם מישהי שמלמדת תיאוריה, אבל לא ברמה כל כך גבוהה, היא פשוט שר השירים ובודק את השמיעה של אנשים. היא מכניסה אתכם לתוך התוכנית של המוזיקה, לתוך מה שתלמדו בקונסרבטוריון, ומי שאוהב ממשיך. זה באחד גיל 10, פחות או יותר 10, 12. עושים את זה עד גיל מאוחר, כי יש כאלה שלא יודעים עדיין מה הם רוצים, ושם מלמדים על כל הכלים, פשוט אתה בוחר אחרי זה מה אתה אוהב.
לא מוקדם ללמוד כינור בגיל 4?
כן, זה בדיוק מה שאמרתי, שמאוד מאוד מוקדם, ולא לא ממש קיבלו את זה בקונסרבטוריון, ובגלל זה גם אמרו לי מספר פעמים, כאילו, את בטוחה שאת רוצה לא עוד שנה, לא, תשאירי קצת, תביני, וזה, אמרתי שאין סיכוי, אני חייבת להתחיל. מבחינתי כל החיים, הכל רץ אצלי, אני מאוד פחדתי לפספס את הזמן, מאוד פחדתי לא להיות בזמן הנכון, מאוד מיירתי בהרבה דברים בחיים, אז התעקשתי, זה לא היה נורמטיבי, אנשים לא נכנסו בדרך כלל בגיל 5.
איך היה ללמוד אצל שמעון אוסטרובוסקי, מורה מברית המועצות?
זאת אומרת שזו שאלה מעניינת מאוד, מאוד קשה, הוא היה מאוד מאוד שונה מכל המורים, אצלו לא היה חגים, לא היה בית ספר, לא היה חגים, לא היה חברים, לא היה משפחה. מקום ראשון זה הוא, מקום שני זה הכינור, מקום שלישי זה להצליח בהופעות ובלוזים. זה לא מעניין אותו בכלל מה יש לך בחיים. הייתי באה שאני חולה, הייתי באה גם בחגים, אני זוכרת לג בעומר, מעולם לא הייתי במדורה בזמן, תמיד הייתי מגיעה בסוף בשלב של המרשמלו. לא כל כך היו לי הרבה חברים בגלל זה, כי היה לי רק את הזמן בבית ספר, הייתי מאוד מקובלת בבית ספר, אבל לא ביסודי אני מדברת, אבל היה לי חבורות גדולות כאלה של בנות, שהייתי רואה אותם אולי רק בימי שבת, כי זה היה היום היחיד שהוא לא היה מסכים לנגן, וזהו, כל יום, ממש כל יום הייתי מנגנת אצלו, אם לא הייתי מצליחה במשהו, הוא היה מעמיד אותי מול הקיר, עם הכינור, והיה אומר לי, עכשיו את עושה את זה 3 שעות עד שאת מצליחה, ואני רוצה לראות שאת מצליחה, עד שאנחנו יודעים שאת 100% על זה, אנחנו לא ממשיכים הלאה. הוא היה בונה לי תוכניות 3 שנים קדימה, ורשם אותי למלא תחרויות גם בהתחלה, והייתי צריכה לעמוד בזה. זה מה שהוא אומר, ללמוד אצל מישהו בברית המועצות, כי אצלם זה הכל מהר, והכל חייב להיות טיק טק.
את רצית ללמוד לנגן על כינור או שרשמו אותך?
את האמת שאני רציתי מההתחלה ללמוד מוזיקה. לגבי הכינור מאוד מאוד רציתי ולחצתי על אמא לרשום אותי. הנה לכם על זה, כי לא רצו לקבל אותי בגיל שבאתי. ובתכלס בזכות אמא הגעתי לאן שהגעתי למורה, לכל המעמד הזה, להיכנס לקונסרבטוריון כל כך מוקדם. אבל אני הבאתי את זה, אני רציתי את זה.
אפשר לשמוע אותך מנגנת?
בטח.
המשפחה, חברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, הרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקרמה. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבואו ימים טובים. גם השעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה, תמיד זוכים, חשוך לפעמים.
בגיל 8 ניגעת בקונצרטים, תוכלי לספר לנו על זה?
כן, בגיל 8 נשלחתי לעשות את כל הבחינות של הקונסרבטוריון. הייתי בין הצעירות, אפילו אני חושבת שזה היה קצת לפני גיל 8. היינו מופיעים בערך פעם בחודש, בכל תחום שהיה, יש שם ציודים וקונצרטים יותר רציניים, או כל מיני יצירות כמו סונטה וכאלה, שהיינו נבחנים עליהם, והיו שולחים אותנו לנגן עם כל הבוגרים שהיו כל כך טובים, ואני בלטתי בין הקטנים. תמיד היה לנו כזה, כמו ספסל ישיבה של האשמים, שלא רצינו לעלות לבמה, והיינו עולים ועושים את זה כמו גדולים, וכן, זה היה נחמד מאוד.
לא קשה לילדה בת 8 להתחיל להופיע?
את האמת שהיה לי מאוד מאוד קשה. אני זוכרת שאימא שלי הייתה מאוד מכינה אותי נפשית לזה. היו פעמים שהייתי רועדת לפני הופעות או בוכה, אבל כשאתה מתרגל, זה, גם בשביל זה, זה נעשה כל הבחינות האלה. כי בסוף שנה באמת היינו מופיעים בבמות גדולות, אז היו מכינים אותנו ללחץ הזה, ללוז המטורף הזה של ההכנות לפני ההופעה. והיה הרבה יותר קל להתמודד. כאילו, תמיד בהתחלת שנה היה קשה, כי הייתי עולה עם יצירות חדשות, אבל לאט לאט זה דח.
איך משלבים לימודים וחברים בין הופעות?
את האמת שאני אהיה כנה. בשנים האחרונות אני לא משלבת בין חברים, אולי היו לי תקופות קצת יותר שהייתי יוצאת. אני עובדת מאוד מאוד קשה מגיל 16, אז אני יכולה להגדיר שמגיל 16 פחות או יותר אין לי הרבה חברים. אני יוצאת איתם אולי רק יום אחד בשבוע, וגם זה פעם ב. כשהייתי קטנה יותר, גם אז לא היה לי ממש זמן מיותר להיות עם חברים, אבל כן מצאתי מקום. כן הייתי נותנת לזה יותר במה, כי זה היה לי חשוב, אבל מאז גיל 16 אני כבר פחות או יותר הייתי לעצמי כזה יותר לבד, ובחרתי וניתבתי את הדברים שאני רוצה לעשות בחיים במקום ליהנות.
מה זה תזמורת קמרנס?
תזמורת קמרנס היא נוצרה על ידי מיכאל זכרין, שהוא היה המורה השני שלי. זה תזמורת של מבוגרים יותר, שחתמו בעצם בתזמורת הזאת. היא משולבת עם הרבה נגנים, זה כמו תזמורת גדולה, רק קטנה יותר. מצומצמים בכינורות שלהם ובכל מיני כינורות גדולים יותר ששמים בתזמורת. יש שם נגיד רק ויולה אחת ו10 כנרים, לא כמו בסינפונית רצינית שיש שם 3 כינורות שזה 30 כנרים בערך ומלא ויולות וצ'לנים גם. יש שם ממש אנשים בודדים שנבחרו, שהיו שנים בקונסרבטוריון, והם קצת יותר מבוגרים. אבל היא מאוד מפורסמת, היא מופיעה בהרבה הופעות.
איך הגעת לתפקיד של סולנית עם תזמורת קרמס?
עם התזמורת הזאת. את האמת שזה היה נחמד. אני זוכרת שבגיל 12 אני שלחתי לעשות אודישנים. לא ידעו בדיוק מה הם רוצים, איזה יצירה, זה גם היה לבחור יצירה. ואני זוכרת שהגעתי עם יצירה מאוד קשה, הייתי רק בת 12, המורה שלי מאוד דחף אותי לזה ואמר לי, ורה, תצליחי, אני יודע, יש פה מלא סוגים של כלים. עכשיו, אצלנו בקונסרבטוריון היה הרבה עדיפות לכל הנשפנים. היו אוהבים מאוד את הנשפנים ולא את הכנרים. אז היה מאוד מאוד קשה לנצח בכל האודישנים האלה, כי הם תמיד העדיפו כלי אחר, אז איך אני יכולה לנצח אם אני לא משחקת עם כינורות, אני משחקת מול כל הכלים. ואני זוכרת שזכיתי מבין הרבה הרבה כלים, נבחרתי אני, עוד סקסופון וחצוצרה, וכפי שאתם רואים, הרוב היה נשפנים, כפי שידענו. זהו, אבל זה היה מאוד נחמד לנצח באודישנים האלה, היו שם מלא אנשים, הייתי ממש בלחץ.
איפה הופעתם עם התזמורת?
וואו, את האמת שבהתחלה שהתחלנו עם התזמורת, שהייתי רק בת 6-7-8, היינו הולכים למלא תחרויות בסוף שנה. זה היה תחרות אחת פעם בשנה, כנס תזמורות קוראים לזה. היו מדרגים אותנו תמיד בין התזמורות הראשונות. הופענו עם ירושלים שם וראש העין, וזה תזמורות שהשם שלהם בא לפניהם. היה מאוד מאוד מעניין, היינו מופיעים באקו, היינו כל פעם מתארחים באולם מאוד מאוד גדול בעיר אחרת. אני לא בדיוק זוכרת, היה מלא פעמים את אותה תחרות. היינו בין המקומות הראשונים. לאט לאט שהתבגרתי קצת הידרדרנו והיינו הולכים להיכנס תזמורות לצעירים. לא היו זורקים אותנו למים, כי חשבו שאנחנו לא מספיק טובים. התזמורת הייצוגית הייתה הרבה יותר לפנינו. הם היו נוסעים לחול, הם גם נסעו לרוסיה לתחרות. אני הייתי אמורה להיות חלק מהם, אבל אני תמיד צירבתי, כי פחדתי שזה יפריע למקום שלי בתזמורת עם הכינור. אני מנסה להעביר לכם את ההרגשה שהיה בקונסרבטוריון, שתמיד היה תחרות בין הכנרים לנשפנים. היו אוהבים תמיד את הנשפנים, והכנרים היו מנסים לבלוט, אז היינו עושים עבודה כפולה, שישימו לב אלינו. בשנים האחרונות שהייתי בערך מגיל 16 עד גיל 18 שהייתי בתזמורת, התקדמתי למקומות הראשונים של כינור ראשון, וקיבלתי סולו שוב, היינו רביעת כינורות, ניגענו יצירה של ויוולדי, ומאוד בלטנו, שלחו אותנו לכנסים הכי גדולים, והשנה הכריזו עלינו כתזמורת סימפונית הראשונה בארץ הכי גדולה, ואנחנו בין התזמורות הכי טובים בארץ כרגע. בין ירושלים ופתח תקווה מאוד מאוד בולטות.
על כמה כלים את מנגנת?
ניגנתי על סקסופון וכינור. רציתי לנגן על גיטרה, לא הצלחתי מעולם. אני לא יודעת, אני לא מבינה איך מנגנים על זה, זה מאוד מוזר. זהו, הרבה אומרים לי שזה קל, אני פשוט לא מצליחה. לא מבינה את החילוק שיש שם במיתרים. אבל סקסופון מאוד הייתי מצליחה בזה, אני גם זוכרת שנורא אהבתי את זה. הייתי בהרבה תזמורות, גם התחלתי ללמוד בבית ספר למוזיקה בכיתה זין, בבן צבי, והיה מאוד נחמד כי היינו בהרבה הרכבים, ובכינור היה לי הרכב אחד, ובסקסופון היה לי 10 הרכבים, כאילו שתבינו את העניין שהיו ממש אוהבים כלי נשיפה, זה היה הרבה יותר מפורסם, ואנשים גם ברופאות, כשאני אתבגר, חשבתי והייתי בטוחה שהסקסופון זה מה שילווה אותי ולא הכינור. וכשהבנתי את זה, זה עצבן אותי. אז אני זרקתי את הסקסופון ואמרתי, כינור יהיה הדבר הבא. לא משנה מה, לא משנה כמה דברים אני אקבל ומה יגידו עליי, אני אהיה עם הכינור. גם אם יגידו שאני גרועה, אני אהיה עם הכינור. אז אני זוכרת שבכיתה זין, הייתי ממש כאילו נותנת עבודה עם הסקסופון, כיתה זין חטאת, הייתי מופיעה בכל קונצרט, היו זורקים אותי באמת לקונצרטים מוזרים, כאילו פתאום... לא יודעת מה, יום העצמאות, ורה עולה, והיו אומרים את השם שלי, והייתי עולה שם לבמה, אני זוכרת כולם היום בריאים לי, שאני נגד בסקסופון, וזה היה כל כך מעצבן אותי, ששולחים אותי להביא אנשים למגמה שלנו, שולחים אותי למלא בתי ספר. את האמת שזה היה נוראי, כי אני הרגשתי שכולם בכיתה כזה אוהבים אותי, ורוצים שאני נגן בסקסופון כל הזמן, והכינור אין לו במה. ותמיד הייתי באה לשיעורים עם שימון, שהוא היה מורה מאוד נוקשה, והוא היה אומר לי, ורה, הורדת רגל מהגז, אני רואה אותך כאילו מצליחה במשהו אחר, אולי את מעדיפה לפרוש. וכששמעתי את הדבר הזה, והיה לנו ויכוח מאוד גדול שהוא לקח לי את הכינור, הוא בעצם נתן לי כינור מתנה, כינור רוסי, שיש לו היסטוריה מאוד, מאוד ארוכה, הוא היה מאוד ישן ומאוד טוב, הוא לקח לי את הכינור, אני זוכרת את היום הזה, בגלל הסקסופון, ואני זוכרת שאני ואמא הלכנו לקנות כינור בשבוע אחרי זה, כי בכיתי ואמרתי שכינור זה יהיה מה שאני רוצה לעשות. ואני רק מודה לו על הדבר הזה. כי אני חושבת שהוא לימד אותי לבחור במה שאני אוהבת, ולא במה שלכאורה אני מצליחה בו, אלא ללכת עם מה שאני חושבת שנכון לי להמשך. דרך אגב, אני ממש שמחה שבחרתי בזה, כי... היום אני רואה כמה ביקוש יש לזה. זה השתנה לגמרי. סקסופון כבר לא במקום שהיה.
אם זה בסדר מבחינתך, את תוכלי לספר לנו על הקשיים שחווית בחטיבה?
כן, את האמת שהקשיים שחוויתי בחטיבה, הם לא הגיעו ישר. בכיתה ז' הגעתי מאזור אחר, היינו אזור קצת יותר ילדים כאלה טובים, משפחות יותר טובות, שמלמדים ילדים יותר על הקשיים בחיים. ואני זוכרת שנכנסתי לבן צבי והיה שם דברים מאוד, מאוד רעים. אנשים קיללו ואחרי בית ספר היו מעשנים והיו שותים, וזה היה מאוד מוזר, כי אני הייתי מאזור אחר. אני לא הבנתי מה קורה שם. אז אני זוכרת שכשהגעתי, אז אנשים הסתכלו עליי כמו מלאך, כי הם לא הבינו מאיפה הגעתי. הגעתי ממקום מאוד כזה שקט ולא ידעתי מה זה הדבר הזה. ובכיתה אחת כבר התחילו להבין שאני נהיית מאוד מקובלת. הייתי מכירה תמיד את הבנים היותר מבוגרים בבית ספר, וכולם ידעו מי אני, בגלל שגם באינסטגרם התחלתי להתקדם מאותה תקופה בדוגמנות. אז לאט לאט כיתה סוף חטא התחילו לצעוק לי איך את מתלבשת באינסטגרם, מה את מעלה, אנחנו לא רואים אותך בבית ספר, את מצליחה מדי בשבילנו, כאילו היו זורקים לי הערות של את אולי הצלחת בחיים, אנחנו לא, אבל את לא חלק מאיתנו כזה. אז תמיד הייתי באה באיחור לבית ספר כדי לא לראות אף אחד בכניסות, ותמיד היה לי אישורים מיוחדים להגיע בימים מסוימים וללמוד בימים אחרים לא להגיע, או נגיד מבחינת לבוש היו מאשרים לי כל מיני דברים, נגיד אהבתי בגדים צמודים ולא היו מאשרים לנו, או איפור, גם לא היו מאשרים משהו אז היה. אז הייתי מתאפרת ולא שמה על אף אחד, והיו מהירים למנהלת שלא אומרים לי כלום. והם היו אוהבים אותי, כי תמיד הייתי מופיעה בשבילהם, אז היה כמו ניגוד כזה, הילדים לא הבינו איך אני מקבלת כל כך הרבה פריבילגיות והם לא. אז השנאה הזאת פשוט התפתחה, ולקראת כיתה ת' זה כבר היה בלתי נסבל, כי זה היה ברמה שהבנים שלכאורה יצאו עם הבנות בכיתות שלנו, לכאורה באו לעצבן אותם ואמרו, ורה הכי יפה, ורה חייבת את כל תשומת הלב שלנו, והיו נכנסים לכיתה ומתגרים בהם. ואז אחרי זה הייתי חוטפת כללות במהלך ההפסקות. לי לא היה אכפת, כן? אני הייתי ממשיכה באוזניות עם הזה, היו לי את החבורה שלי, את הילדים שאני אוהבת, וזהו.
מה גרם לך לצאת מזה?
טוב, אז הייתה לי סגנית בבית ספר, שהיא הייתה המחנכת שלנו. עכשיו היא רואה שאני בחורה מאוד מקובלת, ומוזר להם כאילו שאני לא מתיידדת עם ילדים בכיתה, אני גם חווה הרבה הערות כאלה מוזרות. אז היא שאלה אותי יום אחד, תגידי כאילו, מה קורה? אז אמרתי לה, שהתחלתי להתפרסם, אז כאילו, ילדים לא אוהבים אותי. ואז היא אמרה לי, הבנתי, אז מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לעזור לך? אמרתי לה שלתיכון אני לא מעוניינת להמשיך. ואז היא שאלה אותי למה? אמרתי לה שכפי שאת רואה, אני לא, גם הייתי באותה תקופה בבית חולים, כי מצבי הידרדר מבחינה נפשית, לא ידעתי איך להתמודד עם הלחץ, היה לי הרבה לחץ בתסבורת, בלימודי כינור, גם בדיוק החלפתי מורה, אז הרגשתי מאוד כזה מרוקנת מאנרגיות, אז אני זוכרת שהגעתי עם התקף של דופק גבוה לבית חולים, ונעדרתי מהבית ספר לתקופה. אז כשחזרתי, החזרה הייתה מאוד קשה, כי ילדים דיברו מאוד מאוד ליפה ולא הבינו את הסיטואציה. והמורה פשוט הסבירה לכולם שמבינים אותי בבית ספר מסיבות כלשהם, שהן רציניות יותר ממה שהם יכולים להבין, ושהתחשבו בי והתייחסו ליפה. ובסוף שנה התייחסו ליחסית יפה, עשיתי גם את המופע סיום של המגמה שלנו, וזהו.
למה חזרת לנגן בכינור במקום בסקסופון?
טוב, אז חזרתי לנגן בכינור בגלל שהמורה שלי אמר שהורדתי רגל מהגז ולקח לי את הכינור. בשבילי זה היה רגע מאוד דרסטי בחיים שלי, כי הרגשתי שהחלום שלי מתנפץ. אני בעצם לא עוסקת בחלום שלי, אני עוסקת במשהו שאנשים אחרים רוצים שאני אעסוק בו. גם אמא שלי אמרה כל הזמן, את בטוחה שאת לא מוותרת פה על חתיכת הזדמנות עם הסקסופון? אומרת לה, כן, אני בטוחה. אני זוכרת גם את היום ששאלו אותי את השאלה הקשה הזאת, שהייתי בדיוק אחרי איזה אודישן בסקסופון, ואמרתי, אמא, כאילו, אני לא רוצה את זה, זה לא בשבילי, וישר אחרי שבוע ויתרתי על זה, והמשכתי לנגן בכינור.
אפשר לשמוע את קטע נגינה?
עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחושות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. גם לטוב לגן את הניגון שלך, יש לך מפחד יפה. תרקוד כאילו על העולם של מישהו, תראה לי כמו מתאפל, ורק אל תפחד.
לאילו סוכיונות נרשמת ולאיזה אודישנים הלכת?
טוב, את האמת שהתחלתי בהרבה הרבה סוכנויות, אני לא רציתי לחתום אצל מישהו, אני זוכרת שכשהתחלתי קצת לטפס באינסטגרם, אז היו לי מלא מלא אודישנים שפנו אליי דרך הרשתות, הייתי פשוט מגיעה, שומעת מה יש להם להציע, עושה את האודישן וממשיכה הלאה. זה לא היה משהו ספציפי, הייתי אצל רוברטו, הייתי אצל אימג', הייתי אצל שואוביז, בגו טלנט, הרבה הרבה סוכנויות. בגיל 14 אני זוכרת שנסגרתי על סוכנות אחת, הייתי בשואוביז, עד היום אני שם. זה סתם סוכנות לטלוויזיה, אני לא חתומה אצלם, אני פשוט עובדת איתם. אני עושה הרבה צילומים לטלוויזיה, כמו ארץ נהדרת, כמו, וואי, מה עשיתי גם? עשיתי הרבה דברים, טפוזינה, הייתי בקוטקס עם אור שפיץ, יצא לי עם איתי לוי לעשות ביסלי, עשיתי הרבה, גם נדלן, לנדלן הרבה, עשיתי פרסומת לטסלה, לרוביקון, את יודעת שהרבה, הרבה דברים, אני לא זוכרת, עכשיו לא עולה לי לראש. היה גם ארץ נהדרת לא מזמן, שהייתי אחות בשיבה, זה היה הקליפ של הדולר ביץ. בזהו זה גם הייתי במצאת המחבל, ובעצמאות שנתיים ברצף. אפשר לזהות אותי באמת מרגעים שהייתי בטלוויזיה, אבל מזהים אותי בדרך כלל באותה תקופה שזה יוצא, ואז זה ממשיך הלאה כי זה דורך. זה לא תפקידים שבאמת אפשר לשמוע. בקרוב יראו אותי בבלק ספייס, יהיה לי תפקיד שם. לא משהו רציני, שוב, זה כנראה משהו שיזהו אותי מאוד רגעי ומאוד לאותה תקופה. אני לא כל כך מעניין אותי להתקדם בתחום המשחק, זה רק אם עכשיו אני מקבלת הזדמנות ספציפית לעשות אודישן או להתקבל או שרוצים אותי, אז אני הולכת על זה. זה לא משהו שבאמת מעניין אותי. זה כמו שנועה קירל עושה פשוט פרסומות, כי מציעים לה לעשות פרסומות, אבל זה לא המוטו שלה בחיים. אז זה אותו דבר.
אמרת שאת שיחקת בארץ נהדרת בקליפ הזה. איזה קליפ זה?
זה היה קליפ של דולר ביט, זה היה קיצה לכיוון מאיה קליפה. שרשמה לישראל שאנחנו צריכים לשחרר את פלסטין. אז כן, אז אני הייתי אחות בשיבה שם, את האמת שראו אותי די טוב, וגם מאוד התפרסם כי אח שלי רשם ליוטיובר שהשתתפתי שם, יוטיובר מאוד מוכר בעולם, והוא פרסם את זה בשידור חי שלו. וואי, אני לא זוכרת, יש לי צילום מסך של זה, והוא ממש הגדיל את הפנים שלי, ואז אנשים היו מזהים אותי מזה. זאת אומרת שזה היה ענקי באמת, זה היה חתיכת דבר.
מה השאיפות שלך בתחום הבידור?
טוב, אז השאיפות שלי בתחום הבידור, באמת שיכבדו אותי בתעשייה, שיזמינו אותי לצילומים כי רוצים שאני אהיה הפנים שלהם, ולא סתם לתפקידים כאלה לא רציניים. לאחרונה אני באמת מקבלת דברים יותר משמעותיים, כמו הפרסומות לרכבים. אני מאוד אוהבת רכבים, זה תחום שאני מאוד מתחברת אליו, אז אני מקווה להמשיך לעשות פרסומות לתחום הזה. אני גם מייצגת את בית ספר של יוסי ביטון בצילומי איפור שלהם. אז אני מתעסקת ככה בהמון דברים בתחום הבידור, אבל אין לי משהו ספציפי, פשוט רוצה שיכבדו אותי ויאהבו אותי ויכירו אותי. ולהתקדם במוזיקה, זה הכי חשוב.
מה השאיפות שלך בתחום המוזיקה?
טוב, בתחום המוזיקה, את האמת שהשאיפה שלי די מוזרה מבחינת הרבה אומנים. הרבה אומרים, אני אהיה הכי טוב, אני אכירו אותי, ישמעו את המוזיקה שלי, ולא באמת מעניין אותי ליצור לא ליצור. אני יוצר מוזיקה כלשהי, לא אכפת לי אם זה קאברים או לא, ואני נגן בחתונות, ואנשים יאהבו אותי, וישלמו לי הרבה כסף, בדרך כלל גם רואים את הכסף במקום הראשון. אני בעצם רואה את זה אחרת, אני רוצה להצליח באופן כללי בכל תחומי המוזיקה שלי. אני רוצה ללמוד עיבוד והפקה ולשיר ולשלב כינור בכל שיר שלי. אני רוצה להיות מיוחדת, אני רוצה שיהיה לי שם חיבה לבמה, שאני אופיע במועדונים יותר ופחות באירועים פרטיים. כן, אני ארצה להופיע באירועים פרטיים אם אנשים אוהבים אותי, אבל לא סתם להיות כנרית באיזה אירוע. אני רוצה שידעו מה השם שלי ומה אני עושה ומה אני מפיקה ולנגן את המוזיקה שלי. משהו שאני מגשימה אותו היום, כי אני כבר ניגנתי בכל מיני מועדונים מאוד גדולים בתל אביב, כמו קפלה וכמו נשף פורים הגדול בחיפה שאני הולכת להשתתף עם ג'וזי ומלא אנשים שהשם שלהם בא לפניהם. בעיניי זה מדהים שהגעתי למקום הזה בלי סוכן, בלי אף אחד, רק בזכות הקשרים שיצרתי לאורך השנים. החלום שלי באמת פשוט לסגור חמישי, שישי, שבת, הופעות כל היום, שאני אופיע בכמה מועדונים באותו ערב, שיהיה את הקהל שלי שיגיע להופעות, ואירועים שאני אקבל מה שאני אקבל, אבל אני רוצה לנגן בעיקר את המוזיקה שלי ולא קאברים וסתם דברים.
את עדיין לומדת לנגן בכינור?
אז את האמת שהפסקתי ללמוד כינור לפני חצי שנה, כשסיימתי את הקונסרבטוריון. אני כן חושבת שאני אמצא מורה פרטית שתיתן לי שפשופים מדי פעם. אני לא חושבת שצריך ללמוד על בסיס קבוע, כי כנר יודע כבר מה הטכניקות שלו ללימוד של יצירה. הוא לא צריך כל פעם לחזור על זה מורה, זה יותר בשביל שהוא ידחוף אותך למקום שאתה רוצה להיות בו, ובינתיים אני במקום שאני רוצה להיות בו. אם אני ארגיש שאני קצת לא בלוזים, אז אני אביא מורה.
מה את מדגמנת ואיפה?
טוב, אז את האמת שאני מדגמנת הרבה דברים. אני התחלתי מדוגמנות גוף יותר, שזה להתאמן כל יום בשבוע ולהגיע באמת במשקל המתאים ובמדידות המתאימות. ועם השנים קצת השתחררתי מזה ואני עושה יותר דוגמנות פנים, יותר סמלות. יצא לי לעשות הרבה צילומים לסלונים והמון לשיער. אני עושה הרבה שיתופי פעולה בתחום תחום היופי, שזה איפור, מוצרים לגוף וכאלה, אבל אני השתחררתי מהצילומים הקשים שהיו גורמים לי באמת להיות בלוז מאוד מאוד בריא ולהתאמן כל היום. אני כן תומכת ללמוד, להתאמן כל היום, אבל אני לא חושבת שברמה שהייתי אז, כי זה היה מאוד מעציב אותי כשלא הייתי עומדת ביעדים שלי. ודגמנתי בהרבה דברים, בהרבה חברות של שיער, אבל לא עכשיו משהו רציני, כי לא הייתי פרזנטורית. הייתי פרזנטורית רק למותג אחד בחול, שזה היה להלבשה תחתונה, והם יותר לרוסיה.
איך הגעת לדגמן?
הגעתי לדגמן בגיל 15, כשקיבלתי הצעות לצילומים רגילים, כמו שיתופי פעולה עם צלמים. אני זוכרת שצלם פנה אליי ואמר לי, האם אני ארצה להצטלם ולהעלות את התמונות האלה באינסטגרם? אז אמרתי לו שכן, ואני זוכרת שקראתי לאמא שלי, כי הייתי צריכה מלווה, הייתי קטנה אז. וקבענו באיזה מקום יפה, כמו בירקון, אם אני לא טועה. היה שם הרבה ירוק, והכל היה מאוד מאוד יפה, כזה פסטורלי. אני זוכרת שאמרתי לאמא, אמא, נורא יפה פה, בוא נפתח לייב. אז אמא שלי פתחה לייב, ואנשים התחילו לדבר שם בצורה קצת לא יפה. וכשראיתי שאנשים מגנים אותי על מה שאני עושה, הבנתי שאני מיוחדת. אז רציתי להמשיך עם זה, והמשכתי עם זה. וככה גם התפרסמתי בהתחלה באינסטגרם, כי אנשים היו נכנסים ללייבים שלי, הייתי עושה פעם בשבוע צילומים עם צלם בסוף שבוע, וככה התקדמתי בתחום הדוגמנות.
אמרת שניסו לשים לך הרבה רגליים במקומות שניסית להצליח בהם עם הכינור. תוכלי לספר לנו מי ולמה?
כן, את האמת שזה התחיל מהבית ספר. בבית ספר הייתה לנו מנהלת מוזיקה של המגמה. היא מאוד צנעה אותי, לא יודעת מה הסיבות היו לה, אבל היא לא אהבה אותי בכלל. היא הייתה שמה לי רגליים בכל דבר. אם זה היו סוגרים לי הופעה שאנשים רצו לשמוע אותי במשהו בתקסים, אז היא הייתה לא ממליצה עליי, או אומרת שאני לא אחראית. היא תמיד הייתה מגדירה אותי כלא אחראית, למרות שזה מאוד מוזר בעיניי. אולי לא היה לי בעיה עם זמנים, אבל אני כן מאוד הייתי רוצה להשתתף, הייתי מגיעה. לא יודעת, משום מה קיבלתי ממנה המון רגליים, גם בסיום של הבית ספר, היא לא רצתה שאני אתקבל להמשך של המגמת מוזיקה בתיכון, זה גם אחת הסיבות שלא המשכתי לתיכון, וגם בתזמורת, היא אסרה עליי להיכנס לתזמורת, היא חשבה שזה יעשה רק טוב, כי מי שהיא רצתה לשבת מקדימה ולהעיף אותי מהכיסא, אז היא החליטה לעזור לה ולהגיד לי שאין לי ביטוח ולהעיף אותי מהתזמורת. היו עוד הרבה קטעים שניסו לשים לי רגליים, כמו לא להרשות לי לסיים את הקונסרבטוריון, מה שקרה בסוף וקיבלתי תעודות, או כמו פשוט לא לתת לי את המורים שביקשתי באותה תקופה. למזלי, הרבה אהבו אותי בזכות המורה שהיה לי, אז קיבלו אותי בסוף למורה שרציתי. ואני חושבת שהרבה אנשים שהם יותר מבוגרים מאיתנו והם בדרך כלל מחנכים אותנו בבית ספר, במקומות שאנחנו לומדים בהם, הם לפעמים רואים אותנו בתור משהו שהם לא מכירים, זה מוזר להם, זה מיוחד להם, הם לא מבינים מה אנחנו עושים, אז הם מאירים לנו וחושבים שאנחנו לא נהיה מוצלחים בחיים. וזה משהו שאני מאוד רוצה להקדיש, ושתבינו אותו, שאני קיבלתי שיחה מהסגנית שלי, שאמרה לי, ורה, אני מאוד מקווה שתצליחי בחיים, כי אני מאמינה בך, ואת עושה דרך מיוחדת, לא כמו כל הילדים, והיא הייתה היחידה שהאמינה בי, ומבין כל המורים שהיו לי, היא באמת היחידה שתמכה בי, אני לא יכולה להגיד עליה משהו רע. אז אם מישהו אומר לכם שלא תהיו מוצלחים כי לא תעשו בגרות, או כל דבר אחר, תאמינו בעצמכם ותדעו שאתם תצליחו בחיים, גם בלי בגרות וגם בלי כל דבר. אתם מוצלחים, עצם אם אתם עושים מה שאתם אוהבים, אתם לא חייבים לעשות משהו שאתם לא אוהבים. וזהו, זה רציתי להגיד לכם.
תוכלי לנגן לנו בכינור?
בטח.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. ים הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה,
כבוד.
החלטת לא להמשיך לתיכון? למה?
החלטתי לא להמשיך לתיכון כי הרגשתי שאני לא מסוגלת שוב לקבל את ההתייחסות הזאת מאותה מנהלת. היא הייתה מנהלת את כל המגמות, ואני גם לא היה לי הזדמנות אחרת. זה היה או זה או רימון, ורימון אפשר היה להתקבל מכיתה ח' וכבר הייתי כיתה י', אז זה היה קשה. לא היה לי לאן לעבור בעצם, אז בחרתי לא לעבור בכלל לתיכון. כי אם אני לא מגשימה את החלום שלי, אז מה, למה לעשות בגרות? כאילו, מה זה שווה? זה לא שווה מבחינתי. ואז הרווחה פנתה אליי ואמרה שהיא רוצה לעזור לי. קיבלתי קצינת ביקור סדיר שמאוד הייתה לטובתי, ושלחה אותי לבית הילה, שזה היה פרויקט מיוחד לילדים שלא יכלו ללמוד כל יום. היה לי לימודים כמה פעמים בשבוע, לא משהו רציני, שעתיים כל יום, וסיימתי ככה בגרות.
האם את אוהבת להיות דוגמנית, או שאת עושה את זה כדי להרוויח?
את האמת שמאוד אהבתי להיות דוגמנית, בגלל זה גם המשכתי עם התחום הזה, למרות שזה לא בדיוק היה החלום שלי. עד היום אני ממש אוהבת ימי צילום, אני הולכת לזה ואני נהנית מזה. זה מקור פרנסה טוב, אבל אני לא יכולה להגדיר את זה רק כפרנסה, אני יכולה להגדיר את זה כמשהו שאני אוהבת לעסוק בו, אבל זה לא החלום שלי.
למה היה לך קשה שאבא שלך נפטר אם לא הכרת אותו?
אוקיי, אז את האמת שלא היה לי קשה בשמי, היה לי קשה בשם שלושת האחים הקטנים שלי, שהם בעצם היו בספרד, בתוכנית שהייתה אמורה לעזור להם להתקיים במדינה זרה, והוא התקשר אליהם וביקש מהם לחזור לבית שלא קיים, ולמדינה שאין בה חשמל ואין בה מים באותה תקופה. אני כעסתי עליו מאוד, אז התקשרתי עליו, ואני זוכרת שזה היה הוויכוח האחרון שלנו. ככה סיימנו את היחסים בינינו לפני שהוא נפטר. אז יש בי חרטה באיזשהו מקום שלא שאלתי אותו שאלות שמאוד רציתי לשאול אותו פנים מול פנים. היה לי תכנון בגיל 18 לנסוע אליו ולראות אותו ולהבין הרבה סימני שאלה שיש למשפחה שלי עליו. מה שלא הספקתי לעשות בגלל המוות, אז זה מאוד הכאיב לי, מאוד כאב לי, בלי שום קשר שהיה סיפור רציני, שלא יכולתי לשבת עליו שבעה, כי אני היהודי היחידה מתוך האחים.
רציתי להתקבל ללהקה צבאית ובסוף לא יצא.
נכון, רציתי להתקבל ללהקה צבאית בזמן התזמורת שלי, בערך בגילי 16 התחילו מיונים. אני מאוד התלבטתי אם יהיה לי מקום לזה, כי ידעתי שאני לא אקבל את ההמלצות ואת ה... יחס הטוב מהקונסרבטוריון שלי בשביל להתקבל, אז לא היה לי דרך להתקבל לשם, ואז כשהחלפתי מורה, הוא כן אמר לי שאני יכולה להתקבל, אבל זה כבר היה מאוחר מדי בשביל המיונים, אז ידעתי שאם אני אגיע מאוחר מדי, כנראה שלא ייקחו אותי גם בגלל הפרופיל, ובגלל הדברים שעברתי באותם שנים. דרך אגב, זה היה לפני שאבא שלי נפטר, אז לא ידעתי בדיוק מה יעשו איתי בצו הראשון.
תוכלי לספר לנו איפה התנדבת אחרי השבעה לאוקטובר?
כן, את האמת שחבר טוב נפצע בשני העיניים ונהיה עיוור. אני זוכרת שקיבלתי ממנו טלפון, והוא אמר לי, עיוור, תקשיבי, קרה ככה וככה, אני לא רואה כלום, ואני אשמח לשמוע אותך מנגן בכינור. וחברים טובים שלי מעולם לא ביקשו ממני דבר כזה, אמרתי, אוקיי, אני אבוא לנגן בשבילהם. למרות שבאותה תקופה, בהתחלה של הלחימה, הייתי בהפסקה מאוד גדולה מהכינור. זה מאוד הכביד עליי ומאוד חנק אותי, למרות שזה היה החלום שלי. ידעתי שכדאי לקחת הפסקה. והגעתי לבית חולים וראיתי שם הרבה פצועים והרבה אנשים שעברו הרבה דברים בשביל העשירי. ניגנתי לכולם, היינו נגנים שם במסדרון כי שכולם ישמעו, והיה מאוד מאוד נחמד.
איך השפיע עלייך המלחמה?
המלחמה עשתה לי רק טוב מבחינה של כוחות. אני הרגשתי שזה הזמן שלי להצליח, כי אם אני לא אצליח עכשיו, יכול להיות שאני לא אוכל להצליח בהמשך, כי אין לדעת מה יקרה לנו. וככה התחלתי לחיות, שזה היום האחרון, זה היום האחרון שלי, אז מה אני עושה בעצם כדי להגשים את עצמי? ומאז השביעי לעשירי אפשר להגיד שהגעתי למקום מאוד מאוד גבוה. אני מרגישה שאני בדרך הנכונה להצלחה שלי. יש כאלה שגם יגדירו את זה שכבר די הצלחתי לעשות את מה שרציתי, ואני שמחה שקיבלתי את המכה הזאת, כי זה רענן אותי וגרם לי לחזור חזרה.
האם את תמשיכי להוציא שירים?
בטח, יש לי שיר חדש ביום חמישי שיוצא, זה יהיה שיר בלי קול, אני לא שרה שם, אני רק מנגנת, וזה יהיה מדהים. אני הפקתי את זה ביחד עם נתי חן, המפיק הקבוע שלי, ואני מבטיחה לכם שזה יהיה מטורף.
לאיזה תחום את יותר מתחברת, מוזיקלית או משחק?
אני מתחברת יותר למוזיקה, אני כן לא אסרב לתפקידים של משחק, אבל אני לא אעשה בשביל זה לימודים או משהו מיוחד.
איפה את רואה את עצמך בעוד 4 או 5 שנים?
טוב, עוד 4 ו-5 שנים אני רואה את עצמי מופיעה כל הזמן, שכל הימים שלי בלוז סגורים, שאני סגורה לחודשים כבר וקשה מאוד לתאם איתי. אני מאוד מקווה שאנשים יאהבו את המוזיקה שלי ואני אוכל להופיע במקומות כמו היכל מנורה וכאלה.
תודה לוורה מרגולין שהגעת להתארח אצלנו בתוכנית.
אתם האזנתם לתוכנית השעה השישית.
הקטע שיסגור את התוכנית זה קטע נגינה של וורה. Thank you.